בוקר טוב. אז אתמול היה יום חשוב, אה? נכון? בשביל אנשים אתמול היה בלק פריידיי. בשביל הגברים סתם היה יום שחור. אבל למען האמת, אתמול באמת היה יום חשוב, כי אתמול היה... היה כ"ט בנובמבר, שזה היום שבו הוחלט באום על הקמת מדינת ישראל. אז אני חושב שיש לנו סיבה טובה להודות לאלוהים. ודרך אגב, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל אני מציע למי שזה מעניין אותו, קצת לקרוא על הדרך שבה נבחר השם ישראל למדינה שלנו. היום מובן לנו מאליו, אבל כשהמדינה קמה, היו כל מיני רעיונות איך לקרוא למדינה. ובסופו של דבר נבחר ישראל, וזאת המדינה שלנו היום. ואם אנחנו כבר מדברים על שמות, אז אנחנו יודעים ששם זה חלק מהותי ממי שאנחנו, נכון? השם שלנו זה חלק חשוב ממי שאנחנו. אני חושב שכל מי שמכיר אותי בקהילה יודע שאני אוהב לעשות פדיחות. אז אני תמיד, אם נגיד אנחנו במסעדה או באיזשהו מקום, אני מנסה לקרוא את השם של המלצר או המלצרית, ואני תמיד קורא להם בשם. והם שואלים, רגע, מאיפה אתה מכיר אותי? ואני קצת משחק איתם, לפעמים, מה, אתה לא זוכר אותי? אבל אתם מבינים, השם של הבן אדם זה חשוב, נכון? ולאנשים יש שמות ויש כינויים. אני יודע שדיברתי קצת עם נתן השבוע, ואיך יקראו לשם של הבן שלהם, זה עניין שמעסיק, נכון? כי אנחנו רוצים לתת לו שם שיהיה לו איזושהי משמעות, שיהיה מאפיין. וככה זה עובד. למשל, יש בחור שאני מכיר אותו, קוראים לו פרעוש. יודעים מי זה פרעוש? לא יודע, למסי קוראים פרעוש. זה הכינוי שלו. כי הוא קטן וזריז ונכנס מתחת לאור. אז קוראים לו פרעוש. ואם למשל יש זמר עם קול ממש יפה, ביום ראשון באוטו שמעתי קצת את הדס שרה על ידי. כן, שמעתי, את חושבת שלא שמעתי, שמעתי. אז חשבתי שהדס אפשר לקרוא לה הזמיר, כי היא שרה יפה. כשאני שר קוראים לי העורב, נכון? לשם יש משמעות. וכשנולדו הילדים שלנו, אנחנו מאוד מאוד רצינו ש... לבת שלנו יהיה קשר טוב עם אלוהים, ולכן קראנו לה ליאל. וכשנולד הילד הבא, רצינו שהוא יהיה אהוב על ידי אלוהים, וקראנו לו אהוד. וכשנולדה הנכדה שלנו, היא הייתה תשובה לתפילות של ההורים שלה, גם שלנו דרך אגב, ואני חושב שזאת הסיבה שקראו לה ענאל. אתם מבינים, יש משמעות לשם. וכך אנחנו מגיעים לכל מקום ואנחנו רואים שיש משמעות. וכשאלוהים מדבר אל עם ישראל דרך ישעיהו, הוא אומר בישעיהו פרק ז' פסוק 14, הוא אומר, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנו אל. כי כפרה עלייך. אין, אתם רואים, מעיין תמיד מספק מים. שם, הנה השם. מההתחלה חשבתם שהיא תהיה זאת שנותנת מים לדרשנים. כל הכבוד. ואלוהים בעצם אומר, אני יוולד בן, והשם שלו יהיה אלוהים איתנו. זאת המשמעות. עמנו אל. וזה בעצם מה שהוא אומר. ואז כשהוא מגיע לפרק ט', הוא נותן עוד ארבעה תארים או ארבעה שמות למשיח, ותכף אנחנו נדבר רגע על התרגום ברוסית, כי נדמה שצריך לתקן אותו טיפה, אבל שם כתוב בפסוק 5, פרק ט' פסוק 5, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה עם ישראל שכמו, ויקרא שמו, פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. אוקיי, אז לדוברי הרוסית שמסתכלים על תנ"ך ברוסית, אצלכם מופיע פסיק בין פלא ליועץ, תיקחו טיפקס בבית, תמחקו את הפסיק הזה, הוא לא צריך להיות שם. השמות הם תמיד זוגות של מילים. פלא יועץ זה שם אחד, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. ארבעה שמות. אוקיי? וזה מעניין שכשהוא מדבר, הוא מדבר על השמות כשם אחד. הוא לא אומר, ויהיו שמותיו, ומפרט אותם, אלא אומר, ויקרא שמו, שם אחד. ופלא יועץ, אבי עד, שר שלום, ואל גיבור זה הכל שם אחד בעצם, אבל זה ארבעה תארים של אותו שם, אוקיי? והוא בעצם מפרט איזה שהם תכונות שאנחנו רוצים לגעת בהם, אבל לפני כן אני רוצה רק לגעת בארבעה היבטים שיש לשמות האלה. הדבר הראשון, השמות האלה מתארים את המשיח, אבל זה לא השם שבו משתמשים כדי לקרוא לו. אין שום מקום שאנחנו מכירים בכתובים שמישהו רצה לדבר עם המשיח והוא אומר, פלא יועץ, יש לי שאלה אליך. לא, זה לא מה שכתוב שם, אלא השמות הם מתארים אותו. השם שלו היה ישוע, אנחנו תכף נגיע גם לזה. אבל השמות האלה מתארים מי הוא, מתארים את התכונות שלו, מתארים את האיכויות שלו. אז אנשים קראו לו ישוע, ואנשים קראו לו רבי, וקראו לו משיח, וקראו לו אדון, אבל הוא בהחלט היה פלא יועץ. והמילים שהוא אמר, היה הייעוץ הכי טוב שאפשר להגיע אליו. אנחנו ניגע בזה קצת היום, ואולי עוד כמה שבועות שוב. אבל אם אנחנו מחפשים עצה טובה מיועץ שהוא מופלא, הוא מופלא, אין כזה, אי אפשר ללמוד להיות כזה, כי הוא מושלם, זה היועץ הנכון. וזאת הסיבה, נדמה לי שהחבר'ה, גם בקהילה שלנו שלומדים ייעוץ, מה שהם בעצם לומדים זה איך לקחת את הבעיה שיש לאנשים ולהביא אותם עם הבעיה אל היועץ. אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה, אנחנו יכולים להביא אותה למישהו שמסוגל לפתור אותה. וזה בעצם ייעוץ משיחי או ייעוץ מקראי אמיתי, נכון? אנחנו לוקחים את הבעיה שיש לבן אדם, ולוקחים את הבן אדם עם הבעיה ומביאים אותו אל היועץ. וברגע שהוא שם, הדברים יסתדרו. אם הוא צריך לשמוע את העצה שלי, מה אני אגיד? לא גדול. המשיח הוא בהחלט אבי עד, כי הנצח נמצא בידיים שלו. והוא שר שלום, כי אין שלום שאפשר באמת להגיע אליו בלעדיו. ואלה כל התארים של השמות שלו. דרך אגב, בכתובים יש, נדמה לי, 256 שמות שונים למשיח. שמות שונים, 256 שמות, זה תלוי את מי שואלים, יש כאלה שאומרים שקצת יותר או קצת פחות, אבל זה הסדר גודל. מתוכם, מעט מאוד משתמשים בהם כדי לציין את השם שמשתמשים בו ביום-יום. ובעצם כשהמלאך מגיע אל יוסף, אל ההורים של ישוע, והוא אומר, תקרא לבנך ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. אז אנחנו יכולים לקרוא לו ישוע, ואנחנו יכולים לקרוא לו המשיח, ואנחנו יכולים לקרוא לו אדון ואדוני ואלוהי, יש כל כך הרבה שמות, הרבה מאיתנו אוהבים להגיד האדון ישוע המשיח, כדי לתת יותר נפח, אבל אנחנו צריכים לזכור שארבעת התארים האלה שראינו, הם שמות שלו שמתארים את האיכויות שלו. אבל הם לא שמות שמשתמשים בהם ביום יום. הדבר השני שאנחנו רואים, זה השמות הם בעצם התמצית של הבשורה, נכון? השמות האלה, אם אנחנו מבינים אותם ומאמצים אותם, אז אנחנו מאמצים ללב שלנו את הבשורה. בואו נעשה את זה בזריזות. השם של ישוע הוא פלא יועץ, שם של המשיח. כשישוע עוזב את העולם, ביוחנן י"ד הוא אומר, אני הולך לשלוח לכם מנחם אחר. המילה מנחם, מה משמעותה? מישהו יודע איך היא ביוונית, אני מניח שהרבה יודעים, נכון? זה המילה שקיבלנו ממנה, את המילה פרקליט. כלומר, מנחם אחר, זה בעצם עורך דין טוב. אני יודע שזה נשמע קצת אוקסימורון העניין הזה, אבל אולי יש. אבל פרקליט זה עורך דין טוב, וישוע הוא כמו עורך דין טוב. וכשהוא עזב, הוא אמר, אני אשלח לכם את הרוח שלי, והרוח שלי הוא יהיה זה שמלווה אתכם, והוא יגיד לכם מה צריך. ואתם יודעים, כל מי שיש לו עסק או עמותה או חברה או בעיות, הוא רוצה לחזור, שיהיה לו איזשהו עורך דין טוב שמלווה אותו בדרך הזאת. מי שקונה בית, מי שמוכר בית, אתה רוצה מישהו שהוא ייתן לך את ההצעה הטובה, הוא יגיד לך, לא, 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 אל תחתום פה, אל תעביר את הכסף עוד, אל תעשה כל מיני דברים. ובעצם ישוע הוא פרקליט טוב. יוחנן מתרגם את המילה למליץ. הוא אומר, זה שתמיד מדבר לטובתך. הוא נמצא שם והוא זה שנותן את ההמלצה עליך כל הזמן. הוא תמיד נמצא לדבר לטובתך. איפה הוא עושה את זה? בין אנשים. הוא עושה את זה בעיקר מול אלוהים האב. ואני אגיד לכם, אני מאוד מאוד זקוק שישב מישהו על יד אלוהים האב, וייתן, יזרוק קצת מילים טובות בשבילי, כי אני לבד לא מספיק טוב. וזה בדיוק מה שהוא אומר עליו. הוא יועץ, הוא פלא יועץ. זה מה שהוא עושה. הדבר השני שנאמר עליו שם, זה שהוא אל גיבור. ובאמת, הניסים שישוע חולל, הם באמת הוכחה שהוא עמנואל, נכון? כי הוא עשה דברים שבני אדם לא יכולים לעשות. מה הדבר הכי גדול שהוא עשה שבני אדם לא יכולים לעשות? איך אני יודע שהוא באמת אלוהים? הוא סולח על חטאים. ניסים, עוד יש אנשים שאומרים שיכולים לעשות. אולי נכון, אולי לא נכון. כנראה זה נכון. אבל אף אחד לא יכול לסלוח על חטאים אם הוא לא אלוהים. והוא לא רק אלוהים, הוא אלוהים עם המון יכולות. לכן הוא נקרא אל גיבור. לא רק אל, אל גיבור. כי הוא יכול לעשות הכל. כל מה שהוא חושב לנכון הוא יכול לעשות. אחרי שישוע נצלב, אתם זוכרים, היה בחור אחד תומא שהוא הטיל ספק בסיפור. וכשהוא פגש את ישוע, אחרי שישוע קם מהמתים, הוא אמר לו, אתה אדוני ואלוהי. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה אל גיבור. אתה אל גיבור. כי אם אתה אמרת שתקום מהמתים וקמת מהמתים, אתה אל גיבור. זה מה שאתה. ונאמר עליו שהוא גם אביעד. כאן הטקסט הוא קצת עלול להטעות אותנו. אביעד לא אומר שהוא נצחי, אלא הוא אומר שהוא האבא של הנצח. אוקיי? הוא לא רק נצחי, אלא כל הנצח יושב אצלו ביד. הוא האבא של הנצח. זה שלו. הוא שולט בנצח, הוא מקיים את הנצח, הוא מוביל אותנו אל הנצח, הוא יהיה שם איתנו לנצח. הוא האבא של הנצח, זה הכל שלו. וזה בדיוק העניין. ישוע אומר על עצמו, למשל, שהוא השער למלכות השמיים. מלכות השמיים זה הנצח, נכון? כדי להיכנס לשם, אתה צריך לעבור דרך ישוע. הוא הפתח, כי הוא האבא של הנצח. ובאמת, וישוע הוא גם שר השלום, והוא באמת שר שלום, כי כשנולד המשיח, הדבר הראשון שהמלאכים אמרו, הדבר הראשון שנשמע אחרי שהוא נולד, כתוב בלוקס פרק ב' פסוק 14, שיש כבוד לאלוהים במרומים, ובארץ שלום על בני האדם אשר אותם רצה. אתם יודעים, ההישג הכי גדול שקיבלנו כשישוע בא לעולם והושיע אותנו, זה שהוא ארגן לנו שלום. נכון? יש לנו שלום. ומה זה אומר שלום? שלום זה אומר בעיקר שיש לנו נגישות לאלוהים. כי אתם זוכרים, כל מי שמופיע בכתובים שפגש את אלוהים, תמיד הוא היה מאוד מבוהל. זוכרים, האבא של שמשון אומר, הלך עלינו, ראינו את אלוהים, אנחנו הולכים למות. יהושע נפל מיד על הרצפה. ישעיהו חשב שהוא ימות. כל מי שפגש את אלוהים חשב שהוא ימות. ואני רוצה להגיד לכם, מניסיוני האישי, אני פוגש את אלוהים מדי פעם. הייתי מקווה לפגוש יותר אם הייתי יותר נאמן, אבל כשאני פוגש את אלוהים, אני לא פוחד. היום אני כבר לא פוחד. כי ישוע הוא שר השלום. והוא העניק לי שלום. ואני יכול ללכת אל אלוהים בלי חשש, כדי לקבל חסד, ולמצוא עזרה בעיתה, נכון ככה כתוב, למצוא עזרה בזמן נכון, ולמצוא רחמים. אז לבוא אל אלוהים שאני צריך עזרה זה קל, נכון? אלוהים, עכשיו אני חולה, יש לי צורך, אני רוצה להיות בריא, בבקשה תעזור לי, זה קל. לקבל חסד, לבוא אלוהים לבקש חסד, זה קל. לבוא אל אלוהים לבקש רחמים, זה קשה. מתי אני צריך לבקש רחמים? כשאני חוטא. וכשאני חוטא, אני אויב של אלוהים, וכשאני אויב של אלוהים, הדבר האחרון שאני רוצה זה ללכת דווקא אליו. אלא אם יש לי שלום. נכון? אז אני מצפה מהילדים שלי, למשל, שיהיה להם שלום איתי. וזה אומר שכשהם עשו משהו לא בסדר, הם באים אליי ואומרים, אבא, אני מצטער, עשיתי תדה, 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 והם יודעים שאני לא יצא עליהם. יכול להיות שאני אעניש אותם, יכול להיות שהם יצטרכו לשלם, אבל אני אמשיך לאהוב אותם, והם שלי. ואני זוכר, זה טוב שאהוד לא פה, כי אני הולך ללחלך עליו קצת, אני זוכר שאהוד נסע עם האוטו של אורית, לא שלי, בגלל זה הוא חי היום, והוא פשוט גירד אותו. והוא נכנס הביתה, והוא מיד אמר לי, הוא אמר, אבא, אתה יודע, לקחתי את הסיבוב לא טוב, וגירדתי את האוטו. אמרתי, אוקיי, הכל בסדר, לא קרה כלום. ובכוונה אפילו לא ירדתי איתו לראות מה קרה, שהוא לא יחשוב שזה מטריד אותי. זה יטריד אותי. אבל נשארנו בבית, ואחר כך הוא הלך לחדר, אני קפצתי החוצה לראות איזה נזק הוא עשה, בלי שהוא אפילו ידע. אבל אתם מבינים, היתרון שלנו היה שלאהוד היה שלום איתי, ולכן למרות שהוא לא היה בסדר, כי הקיר הזה עומד שם הרבה שנים, אני לא הבנתי למה הוא רוצה להזיז אותו, אבל למרות שהוא לא היה בסדר, הוא עדיין יכול היה לבוא אליי ולהגיד, אבא, אני מצטער, עשיתי ככה וככה. אמרתי לו, תגיד תודה לאלוהים, הכל טוב, כי אם זה היה עם האוטו שלי. אלוהים, ישוע הוא שר שלום, והוא סידר לנו נגישות לאלוהים, זה העניין הגדול. אני יכול בכל רגע, בכל מצב, דווקא כשאני חוטא, אני יכול להרשות לעצמי לבוא אל אלוהים ולהגיד לו, אבא, טעיתי, חטאתי, בטעות או בכוונה, אני מבקש שתסלח לי, כי אני מאמין בשר השלום. זה בדיוק העניין. ולכן, השלום הזה שהוא משאיר לנו, הוא לא רק שם, אלא הוא איכות. השלום הוא איכות. וביוחנן י"ד הוא אומר בפסוק 27, לפני שישוע עוזב והרוח בא במקומו, הוא אומר, שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם. איזה אמירה, אה? הוא לא נותן לי שלום, הוא נותן לי את השלום שלו. ובמקום שיש שלום, אין פחד להיכנס. במקום שאין שלום, יש פחד להיכנס. לכן כשאני צריך לנסוע לאמריקה, אני קונה כרטיס ונוסע והולך בביטחון, כי לנו עם אמריקה יש שלום. מצד שני, כשאני נוסע לבקר את לימור ונתן, כבר בדרך אני מת מפחד, כי שם מעבר לגדר אין שלום. וזה לא נחמד, ואני לא נכנס לעזה, אין לי נגישות לשם. אבל יום אחד, כשיהיה שלום, כשתהיה ממשלה, יום אחד כשיהיה שלום, נוכל ללכת לעזה בביטחון כמו שהיינו עושים פעם. אני עוד זוכר שהיינו נוסעים לשם בביטחון. כמו שאמרנו, השם שלו הוא פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד ושר שלום. איזה שמות יפים, נכון? וכמו שאמרנו, השם הוא שם אחד. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להפריד, אנחנו לא יכולים להגיד ישוע הוא הפלא יועץ שלי, אבל הוא לא אל גיבור שלי. מה שאנחנו אוהבים לעשות, נכון? כי כשהוא פלא יועץ, הוא זה שעוזר לי. כשהוא אל גיבור, אני צריך לציית לו. לפעמים אני רוצה שהוא יהיה פלא יועץ, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה אל גיבור. אני מאוד אוהב את הרעיון שהוא שר שלום, אני לא בטוח שאני רוצה את אביעד. אני רוצה רק חלקים. אבל אומר, לא, זה הכל שם אחד, כמו שפרי הרוח הוא רק אחד, נכון? אין פירות רוח, יש פרי רוח. אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון עצמי. אני מצטער, אני יודע שזה היה מהר. סליחה, נו, איזביני, פז'רסת. אבל יש רק פרי אחד. אתה לא יכול גם לאהוב ולא להיות שמח. זה לא עובד יחד. אתה לא יכול להיות עם שלום ולא להיות נדיב. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לקבל משיח שהוא פלא יועץ, אבל הוא לא אל גיבור. כי הכל מתחבר ליחידה אחת. אי אפשר לקחת חלק ממנה. לכן הוא אומר, ויקרא שמו. ויקרא שמו. דרך אגב, במתי כ"ח, קטע שאנחנו בוודאי מכירים, כשישוע מצווה על התלמידים ללכת, להטביל, לבשר ולהטביל, הוא אומר, עשו את כל הגויים לתלמידים, והטבילו אותם לשם האב והבן ורוח הקודש. הוא אומר, לא אומר, הטבילו אותם לשמות האב והבן ורוח הקודש. שם אחד. אלוהים הוא אחד. אב ובן ורוח קודש, אלוהים אחד. פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד שר שלום, משיח אחד, לא ארבעה. הילד שיוולד הוא אחד. התארים שלו הם רבים, אבל יש לו המון היבטים. דרך אגב, גברים, יש מישהו שקנה יהלום לאשתו אתמול בבלק פריידיי? בושה וחרפה. אתם יודעים מה מעניין ביהלום שמלטשים אותו? זה רק יהלום אחד. אבל כשמלטשים יהלום, כל פאה שלו, כל צד שלו, יש לו צבע אחר. נכון? הוא משנה, אתה מסובב יהלום, ואתה רואה גוונים שונים. הוא לא אחיד, כי זה אבן. וזה הסיפור. המשיח הוא אחד, יהלום. ז'ימצ'וז'ינה. כן, נכון. פנינה, אני יודע, כן, זה, אני רק לא יודע איך אומרים יהלום ברוסית. ז'ימצ'וז'ינה גם טוב. אבל אבן טובה שמלטשים אותה, היא מקבלת צבעים שונים. ואתה מסתכל ומכל מקום אתה רואה היבט אחר, תמיד יפה, תמיד נכון, אבל אתה רואה היבט אחר. והדגש, כמו שאמרנו, הוא לאיכות של האישיות של ישוע. דרך אגב, כל ארבעת התארים מופיעים ללא היי הידיעה. את יודעת מה זה היי הידיעה? הוא לא קורא לו הפלא היועץ, אלא פלא יועץ. אוקיי? הוא לא קורא לו שר השלום, אלא שר שלום. הוא לא קורא לו האל הגיבור, אלא אל גיבור. כי בלי היי הידיעה, אתה מציין את התכונה ולא את האדם. נכון? אז אם למשל, אני בא לאיזשהו מקום ואני אומר, וואו, אני רואה שמבשלים את הכבש. אז אני מתייחס לכבש מסוים. אם אני אומר, אני רואה שמבשלים כבש, לא חשוב לי איזה, חשוב לי המהות של מה שאנחנו עוסקים בו. אוקיי? מבינים את הנקודה? אוקיי? אם למשל, אני רוצה שאשר יביא לי ספר. אני אומר לו, אשר תביא ספר, הוא יסתובב אחוריי והוא ייקח ספר מסוים ויביא לי אותו. אבל אני אומר לו, אשר תביא לי את הספר, זה ספר מסוים, נכון? כשהוא מתאר את השמות של המשיח, הוא מתאר תכונות, ולכן בכוונה הוא לא מציין את הידיעה שם. הוא אומר, זה מישהו. אוקיי, זה, אלה התכונות שלו, כך הוא מתאר את זה. וזה מה שקורה בכל המקום הזה. כך הוא אומר. ועכשיו אני רוצה שנשאל את עצמנו לרגע, האם אנחנו שמכירים את המשיח, מכירים את התכונות האלה, את המעלות האלה שלו, באופן אישי? כי אם אנחנו לא מכירים אותם, אין לנו את זה. אז אני באמת רוצה לשאול, כשיש לנו בעיה, יש לנו בעיה בבית, יש לנו בעיה בעבודה, יש לנו בעיה בריאותית, יש לנו בעיה אישית, יש לנו כל מיני עניינים, לאן אנחנו פונים? עם יד על הלב, לאן אנחנו פונים? יש פתגם בערבית, דרך אגב, אתמול בבוקר אפילו ידעתי להגיד אותו, אבל אני שכחתי. ויש פתגם בערבית שאומר שכשאתה חולה, לך ליועץ זקן לפני שאתה הולך לרופא. יש פתגם שאומר ממש שזה. יש בזה משהו, נכון? כי לפעמים אתה הולך לבן אדם מבוגר שיודע מספיק, אומר לך, תשמע, אתה לא צריך רופא, מחר זה יעבור. לפעמים הוא צודק, לפעמים... אבל לפעמים זה נכון. ואני רוצה לשאול, לאן אנחנו הולכים עם הבעיות שלנו? האם אנחנו מחפשים את הפתרונות שלנו אצל אנשים, או שאנחנו מחפשים את הפתרונות אצל פלא יועץ? לאן אנחנו הולכים עם הבעיות? כל הבעיות שיש לנו, לאן אנחנו הולכים? האם המילה שאנחנו עם המושג הזה, אני אתפלל על זה, זה משהו אמיתי, או שזה משהו שנהיה מטבע לשון, אנחנו שולפים אותו החוצה? מה נשמע? אני חולה, אני אתפלל בשבילך, ביי, נגמר. ואז בלילה, רגע לפני שאנחנו נרדמים, אנחנו אומרים, אוי, הבטחתי למוישה זוכמיר שאני אתפלל בשבילו, אז אלוהים גם תעזור לו להיות בריא, נגמר. זה מה שאנחנו עושים? שמישהו בא עם בעיה, שלנו יש בעיה, לאן אנחנו הולכים? האם התכונה הזאת של ישוע שהוא פלא יועץ, גורמת לנו ללכת אליו ולקבל את הייעוץ המופלא שלו? האם כשאנחנו חסרי אונים, האם אנחנו רצים אל ישוע כי הוא אל גיבור? או שאנחנו מנסים את הכל לפתור בכוחות עצמנו? ואני רוצה להגיד לכם, זה מאבק קשה. בוודאי לאנשים שיש להם אישיות חזקה, או שהם דומיננטיים, ושהצליחו לעשות כל מיני דברים בחיים. אנחנו באמת, לפעמים נדמה לי, שאני יכול לעשות הכל לבד. אבל אז אני חוזר הביתה ואורית מדברת איתי. אני מבין. אבל אתם מבינים את הבעיה, נכון? האם אני נשען על מישהו שהוא אל גיבור? אני באמת נשען עליו. כי הוא כל יכול. או שאני אומר, לא, 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 אני ללכת לישון, לקום בבוקר, לאכול, אני מסוגל לבד. הוא, אני צריך אותו רק כשיש בעיה גדולה. לא, 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 הוא אל גיבור. הוא העוגן שלי בכל דבר שאני עושה, בכל דבר שאני חושב, בכל מה שעובר לי בראש. כמה פעמים אנחנו מרגישים חסרי אונים? בני נוער, אתם מבינים בעניין הזה, אה? זה הגיל הזה שההורים שלנו לא מבינים כלום, המורים גם ככה לא הבינו, אחרי אתם לא היו נהיים מורים, ופתאום אנחנו מרגישים חסרי אונים. ואז אנחנו בוטחים בכוח שלנו, או בוטחים בחבר'ה מהבית ספר, או מכל הלכת למישהו אל גיבור. זאת שאלה מצוינת, אם אנחנו באמת, באמת שם. בספר משלי, בפרק כ"ח, פסוק 20, כתוב, שאיש אמונות הוא רב ברכות. איש אמונות הוא רב ברכות. אתם יודעים למה? כי כשאני מאמין, אני רואה את עצמי בגודל הנכון. כשאני לא מאמין, אני רואה את עצמי כשאני משווה את עצמי לאחרים. וכשאני משווה את עצמי לאחרים, תמיד נראה לי שאני די בסדר. נכון? אבל איש אמונות הוא רב ברכות. והברכה הכי גדולה שיש לי, זה להיות תלוי באלוהים, שהוא פלא יועץ והוא אל גיבור, והוא שר שלום, והוא אביעד. לכן בעצם, בפיליפים פרק ד', שאול כותב בפסוק 7, אומר ששלום אלוהים הנשגב מכל שכל, ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע. כשאני שם, ויש לי את השלום של אלוהים, אז הלך הרוח שלי, המחשבה שלי, הולכת לכיוון הנכון. ואז אם המחשבה שלי היא בישוע, והחיים שלי בישוע, אני אצלו ביד. כי יש לו את כל התכונות האלה שאני צריך אותן. הדבר האחרון שניגע בו היום, אני רוצה לדבר רגע על המהות של השם של ישוע. ובעצם המהות זה התוכן הפנימי, נכון? הדבר האמיתי. ובאמת, כשהמלאך אמר ליוסף, תקרא לו ישוע, הוא מסביר לו. הוא אומר, הדבר הכי חשוב זה שישוע יושיע את עמו מחטאותיהם. אז מי שיושב פה ונושה, חזר בתשובה, אז הסיפור האמיתי שלנו זה שאלוהים הושיע אותנו מהחטאים. נכון? וכל השאר קיבלנו אחר כך, אבל קודם כל הוא הושיע אותנו מהחטאים. מי שיושב פה והוא לא מאמין, יש כמה כאלה שאני מכיר וכמה כנראה שאני לא מכיר, אבל אלה שיושבים פה והם לא מאמינים, הסיפור שלכם הוא שם. אין לכם סליחת חטאים, לכן יום אחד תגיעו מאלוהים ותצטרכו להישפט מולו. זה לא אירוע נחמד. וכל מה שהתארים האלה שדיברנו אותם נותנים למאמין, זה בדיוק מה שחסר ללא מאמין. נכון? זאת בדיוק הבעיה. כי כשאני אגיע למשפט שלי, בגלל שיש לי שלום, אני יכול לבוא עם חיוך על הפנים. כי אני יודע שישוע ניקה אותי מהחטא שלי, אני מסודר. בן אדם לא מאמין, עדיין יגיע לשם, בלי הנגישות שיש לי. והוא יגיע לשם לאירוע ממש, ממש, ממש לא נחמד. ולכן אני רוצה להגיד לכל החבר'ה שיושבים פה והם לא מאמינים, זה הזמן. לא טוב להגיע אל אלוהים ככה, נכון? לא רעיון טוב. זה מסוכן מדי. אנחנו לא רוצים את זה לא בשבילנו וגם לא בשביל אחרים. אבל ישוע, קוראים לו ישוע כי הוא בא להושיע את עמו מחטאותיהם. קוראים לו אמנואל בגלל שהוא אלוהים. כי אם הוא לא אלוהים, הוא לא יכול היה להושיע את עמו מחטאותיהם. נכון? זה מה שהוא אומר. ואין סתירה בין הדברים, אין לנו בעיה עם זה שהשם שלו הוא גם ישוע וגם אמנואל, נכון? כי שני השמות האלה הולכים מצוין ביחד, אם לא, זה לא היה עובד. כי כשאלוהים אומר, מספר את כל מה שקרה בלידה של ישוע, כתוב כך במתי פרק א', פסוק 22. הוא אומר, כל זה אירע למען יתקיים מה שדיבר אדוני בפי הנביא, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו אמנואל. על פסוק אחד קודם, הוא אומר, השם שלו יהיה ישוע. הוא אומר, קוראים לו ישוע, למה? למה קוראים לו ישוע? כדי למלא את זה שהשם שלו אמנואל. רואים את הקשר? כן, רואים את זה? זה חשוב, נכון? הוא אומר, תקרא לבן שלך ישוע, כל זה קרה כדי למלא את זה שאלוהים אמר שהוא יהיה אמנואל. כי רק אמנואל יכול להיות ישוע. רק אמנואל יכול להושיע. אין לנו יכולת להיוושע על ידי מישהו שהוא לא אלוהים. אין לנו יכולת כזאת. אין לנו יכולת להיוושע על ידי מישהו שהוא לא אלוהים ואדם. אין יכולת למשל עם מישהו שהוא לא אימנו אל. זה התנאי. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, תקרא לו ישוע כי אלוהים ניבא שיהיה אחד שקוראים לו אימנואל, והשמות האלה הם שמות חופפים. הם נשמעים אחרת, אבל הם אומרים בדיוק את אותו דבר. אוקיי? זה בדיוק מה שהוא אומר. כדי שישוע יושיע אותנו, הוא חייב להיות ללא חטא. הוא חייב להיוולד ללא חטא. וכדי להיוולד ללא חטא, הוא חייב להיות מישהו שאין לו אבא ביולוגי אנושי. כי כולנו נולדים חוטאים. ישוע לא נולד חוטא. כי גברים, זה טוב שאנחנו נדע, החטא עובר לילדים שלנו באופן טבעי דרכנו, לא דרך אמא, דרכנו. אוקיי, הילדים שלי נולדו חוטאים כי אני חוטא. זאת הסיבה. וישוע נולד בלי אבא ביולוגי, ולכן הוא יכול היה להיוולד לא חוטא. חשוב, נכון? אז מי זה האבא פה? אלוהים? אז הנה אימנו. אין. זה העניין. והדבר השני שחייב להיות אצל המשיח, הוא חייב להיות נצחי, ללא מגבלות, כדי שהקורבן שלו יהיה מספיק טוב, וכדי שהוא יוכל לקום מהמתים. כי אם הוא היה חוטא בעצמו, או אם הוא היה מוגבל בעצמו, בכל דרך, הוא כבר לא יכול להיות קורבן. נכון? אפילו שמביאים כבש לבית המקדש להביא אותו כקורבן, אם הכבש חולה, או יש בו פגם, הוא כבר לא טוב מספיק. אז ישוע היה צריך להיות 100% מושלם. 100% מושלם. מושלם פיזית, מושלם רוחנית, מושלם נפשית, מושלם מנטלית. מושלם. ורק כך הוא יכול להיות קורבן מספיק טוב, והוא חייב להיות נצחי. במילים אחרות, כדי להיות ישוע, הוא חייב להיות אימנואל. ואם הוא ישוע והוא אימנואל, אז הוא חייב להיות פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד ושר שלום. אם הוא ישוע, זה מישהו. אתם יודעים, אין לנו הרבה מבחר, נכון? זה לא שאלוהים אמר, תשמעו, יש משיח כזה, משיח כזה, משיח כזה, משיח כזה, תבחרו. כתבי הקודש זה לא אלי אקספרס. אתה לא יכול לבחור מה שבא לך. זאת הדרך. רוצים? חרשו. לא רוצים? חבל. אבל זה מה שיש. וזה בעצם מה שהוא אומר. אם אנחנו מכירים את אלוהים, אם אנחנו מכירים את המשיח, בואו נתמקד במשיח. ונטיל עליו את כל יהבנו, ממש ממש כמו שכתוב. זה נכון בשביל המאמינים, נכון גם בשביל הלא מאמינים. דרך אגב, כאן אין שום הבדל, ולא משנה מאיפה הגענו, לא חשוב אם אנחנו יהודים או גויים, אם אנחנו גברים או נשים, אם אנחנו ישראלים או רוסים, אם אנחנו שומעים או שומעים קצת פחות. זה בכלל לא משנה. אנחנו הולכים לשם כי זה המקום הנכון. זה המקום עם התקווה. וארבעת השמות שישעיהו מזכיר, הם בסיס טוב של הבשורה, נכון? אם אנחנו הולכים לשם. אז בואו נבקש מרוח הקודש, מרוח אלוהים, להצית את הלהבה הזאת אצלנו בלב. שאנחנו נסתכל אל המשיח, נישא אליו עיניים, ונראה אותו פלא יועץ ואל גיבור ושר שלום ואבי עד, שנראה את זה אצלו. ונהפוך את המשמעות של השמות שלו לעוגן בחיים שלנו. בעוד שבועיים אנחנו נחזור לקטע הזה ונדבר על החלק הראשון שלו, דווקא על מי שניתן לנו, על האלה הזה שניתן. אנחנו נקשור את הדברים קצת יחד. אז אם מישהו מרגיש עכשיו שזה טיפה תלוש, עוד שבועיים ננסה לחבר את הקצוות. בואו נתפלל. תודה לך, פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. האדון ישוע המשיח, אמנואל, תודה לך שאתה כזה שאנחנו יכולים לסמוך עליו, שאתה גדול ואתה חכם, אתה כל יכול, אתה טהור ונקי מחטא, אתה קדוש, ואתה אוהב אותנו, החוטאים הקטנים שלא מסוגלים לעשות דבר טוב בלעדיך. אנחנו באמת מודים לך על הברכה המיוחדת הזאת שנתת לנו כזה משיח, שנתת לנו כזה מושיע. ואנחנו פשוט מבקשים שאנחנו נדע להפנים את התכונות של ישוע אל תוך הלב שלנו ולחיות לאור התכונות האלה. כי בלעדיהם אנחנו לא מסוגלים לעשות דבר. ואנחנו מבקשים את הברכה שלך גם על אלה שלא מכירים אותך, על אלה שמחפשים את העצה הטובה במקומות האחרים. אנחנו פשוט מבקשים שאנחנו נהיה נאמנים אליך, נדע לבשר את הבשורה ושנראה עוד ועוד אנשים שבאים ומגיעים אליך. אנחנו מודים לך על האהבה שלך בשם ישוע. אמן.